אנחנו בדף למטס ומד א', אומרת הגמורה וטונה וכולם, כל אלו שירדו לנכסי קרוביהם, כל אלו שירדו, שומן להם כאוריס. כל אלו שיורדים לשדה של החבר, של הקרוב, שנסע לחוץ לארץ ולא חזר, כמו שלמדנו לאל, הרי שמקבלים חלק בשדה, חלק בפירות, כמו מנהג האריסים שהיו לוקחים או שליש או חצי, כמו שגמרה אומרת, כמה מקומות. שואלת הגמורה, ההי, על מה זה הולך? אילו הם השבויים ששמעו בהם שמת? נו, בוודאי שהם מקבלים. אשתה זורז ונזכרה, והרי הגמרה אמרה לאל, שאם קדם ותלש את כל הפירות עד שלא בא השבועי, אפילו שהוא כבר שמע שהוא משתחרר, הרי אי אפשר להוציא את זה ממנו, אז בוודאי שהוא זכה כאוריס. מה ידע אשכח מבואה? בוודאי צריכים לומר שהוא נותן לכל הפחות דינו כשליש או כאון למחצה. אלו הרטושים, זה הולך לנכסי רטושים, ומציעים אויסו מיודו קטון, הרי הגמרא אמרה לאל שמירד הקרוב לתוכה מוציאים אותו מידו, אז הוא לא לוקח חלק כאוריס, שאם לא נותנים לו להיכנס, איך אפשר לתת לו? אלו הנטושים, זה הולך על נכסי נטושים, אז למען, אילם אל רבונון, או אומרי הרי הם אומרים שקרוב היורד לנכסי נטושים מוציאים אותו מידו, אז בוודאי שלא מקבל שום חלק שם. וירב שם גם לי שסובר שכן מורדים קורויב. או מה שמעתי שנטושים כשבויים. אז זאת אומרת שלפי דעתו אם קדם ואכל אפילו את כל הפורות טרם שבאו הבעלים זה זריז ונזכר. אז שוב פעם נשאלת אותו שאלה שגמרה שאלה לגבי שבויים. אשת זורז ונזכר ומה נדע אשכח מבואי? אומרת הגמורה, זה שרב שם גם לי אומר שמעתי שהנטושים כשבויים זה לא לגמרי. כשבויים ולא שבויים, אבל זה לא ממש לכל דבר. כשבויים דאי מוציאים אויסון מיד, לגבי הדין הזה שאם ירד הקרוב לא מוציאים אותם מידו, אבל לא דינו כממש כשבויים, דילי אויסון בנכסי שבויים, אם קדם ואכל את כל הפרות טרם שבאו, שבא השבוי זורס ונזכר. מה שאין כן אוכל, בנכסי נטושים, שאין מיני לי כאוריס, נוטל כמנהג האריסים, או שליש, או חצי, או רביע, כמו שהיה המנהג. למה? היות ומעולם לא שמעו שמת השבוי, אז לא ירד לשדה עדיי תדאוכל לאכול את כל הפירות, רק לקחת כאריס בלבד. ושאר הפירות מניחים את זה עד שיבוא בעל הבית ויחזירו לו את זה. מה שאין כן בנכסי שבויים, היות ושמעו קודם כל שמת השבוי, נמצא שהוא ירד לשדה הקרוב הזה עדיי תדאוכל לקבל את כל הפירות בתורת ירושה. אומרת הגמורה, ומה ישנו מה נשתנה הדין הזה מאוד אסנן? הרי נכסי מילוק כבר למדנו לאל, שהכוונה הוא שהאישה יש לה דברים, נכסים, שהקרן שלה והבעל אוכל פירות. הגמרא אומרת בקסו בסטפיינטס, שבעל שהוציא הוצאות על נכסי מילוק של אשתו, הוא הוציא הוצאות. אז לא משנה אם היה לו הוצאות רבות יותר ממה שאכל, או הוציא ארבע ואוכל קימה, או הוציא הוצאות קצת כימה ואכל הרבה שנים פירות, מה שאויציא אויציא ומה שאוכל אור. כלומר, פה מדובר שמת או גירש אותה. אז אפילו אם אכל פירות יותר מההוצאות, הוא לא חייב להחזיר, ואילו אם אכל פחות מההוצאות, לא מקבל רק מה שאכל ולא נוטל כאריס. אז למה זה שירד לנכסי נטושים ואכל מעט, נוטל כאריס לשיטה סופשים גמיל, למה לא נאמר שיקבל רק את מה שאכל ולא יקבל יותר? אומרת הגמרא עולה דמיה, אלו לא או. דסנן, דאמר רב ינקב, יש פה גסה, דסנן, דאמר רב ינקב ואמר רב חיסדה. המויצי או יצועס על נכסי אשתו קטנה. קטנה הכוונה שהאימא או האחים שלה יישיאו אותה מן התורה, הרי קטנה לא יכולה להתקדש רק על די האבא. אבל אם אין לה אבא, אז מן התורה היא לא יכולה להתקדש עד שתגדל. אבל החכמים תקנו בני תיקון העולם. שהאימא והאחים שלה גם יכולים להשיא אותה בעודה קטנה, אבל זה נקרא קידושי מאמר, קידושי קטנה, זה, לא, זה רק מדרבנן, ואם היא גודל, אם היא לא תרצה, היא יכולה לומר, אין היא רוצה בבעלי והיא יוצאת. זה מה שנקרא קידושי קטנה. אז אחד שמוציא הוצאות על נכסי מלוק של אשתו קטנה, ולא אכל בשיעור של ההוצאות שהוא כבר הוציא, הרי דינו כמו שהוא מוציא הוצאות על נכסי אחר דומה. שהדין הוא ששומן לו כמו אריס, כשאחד יורד לתוך שדה חברו ברשות, ואיבד את השדה, שמר אותה, והשביח אותה, נוטל חלק כמנהג האריסים באותו מקום. היורד שלא ברשות, ונטע בשדה, שאינו עשויה לנטייה, אז אם היה השווח יותר מההוצאות שהוציא, נוטל כשיעור ההוצאה. אם ההוצאות היו יותר, נוטל כשיעור השווח. אז כיוון שהבעל נחשב כמו אפוטרופוס על נכסי מילוק של אשתו, דינו כי יורד ברשות, שנוטל כמנהג האריסים כל פעם. אם טרח ועבד שמה, אומרת הגמרא, אלמה הרי מוכיח מכאן שהיות ולא יסומך דעתי, היות והבעל לא סומך דעתו שהנכסים יישארו תחת ידו, כי ייתכן שהיא אחר כך תאמר אי אפשי בבעלי, והרי תצא, אז תקינה לרבונון, חזל תקנו לו שיתול כאריס אפילו אחרי המיעון, כאיך הדלו להפסידון, כדי שלא יבוא ויקלקל את הקרקעות ויעשה כל הזמן זריעה אחרי זריעה ללא זיבול באמצע. אוכן נעמה, כמו כן, בנכסי נטוש מלשית הזרפשים עם גמליאל, היות ולא יודעים שהוא מת, אז הקרוב הזה חושש כל הזמן שמה יבוא הקרוב השבועי ינצל ויוצא ממנו את השדה, נמצא שכל המלא לשב, אז אנחנו חוששים שכל הזמן יזרע ויזרע ויזרע ללא שום הפסק באמצע ויפסיד את הקרקע, לכן תקני לרבונון שיתול כאריס כאחד אלוהי להפסידינו כדי שלא יקלקל את השדה. למדנו ברייסי מקודם, וכולון שיעדו לנכסי חבריהם, שומן להם כאוריס, הרי שמין להם כאריס, וכולון לעשויה מים, מה זה בא להוסיף לנו? אומר את הגמור, לעשויה עוד עומר אבנחמן עומר שמואל, שובוי שנשבה, הרי שבדין מורידים קרוב לנכסיו, אם אבל הבן אדם הזה לא נשבה, רק יצא מרצונו, יצא לדעת, אין מורידים קרוב לנכסיו. למה? כי הרי אם הוא היה רוצה שמישהו יטפל בשדה שלו, היה צריך בעצמו למנות מישהו. היות והוא לא מינה את אף אחד, זה מה שהוא לא רצה. ורב נחמן דידי אומר, רב נחמן עצמו אומר, בורח הרי הוא כשבוי. אפילו שיצא מעצמו ולא הוציאו אותו אחרים בעל כוחו. למשל, שהיה ברור לברוח, אז לא היה, הוא לא היה בדעתו לחשוב את מי להכניס לשדה. אז לכן הוא לא ציווה, ולכן, אבל לא בגלל שהוא לא רוצה, ולכן בדין מורידים כן מישהו שם. אז על כל פנים, מה שכתוב כאן וכולון, זה בא לרבות מקרה כזה, שאפילו באופן כזה, הקרוב היורד למחסיו נוטל חלק כאריס. שאלת הגמרא בורח מחמס מי. למה הוא בורח? אילו אם מחמס קרגע שהוא צריך לתת מיסים, היינו לדעס, הרי הוא תכנן את זה יפה, איזה בעלה יש כאן, היה צריך לומר את מי להכניס לשדה, ואם הוא לא אמר את מי להכניס לשדה, סימן שהוא לא רוצה שיגעו בו. אלא הכוונה, בורח מחמס מרדן, הוא הרג את הנפש, אפילו בשויגג, או אולי במזית שם. ושם היה חוק, שמי שהורג נפש, הורגים אותו, אז הוא ברח, זה כבר היה בעלה גדולה, אז לכן הוא לא ציווה. לכן אומר רב נחמן, שאם הוא היה רגוע, הוא כן היה מצווה, ואנחנו אומרים שהוא לא ציווה בגלל הבעלה, אז אפשר כן להוריד קרוב לנכסיו. ולכן בא ברייס ואומרת, וכולון, שגם באופן כזה, אם חזרו הבעלים, הרי שהקרוב מקבל חלקו כהריס. אומר רב יהודה משמול, שובוי שנשבה, וניח קומו לקצויר, ענובים לבצויר, תמורים לגדויר, זייסים למסויק, כל הדברים האלו זה לשון קצירה, רק בענבים זה בצירה, בתמרים גדירה, בזיתים זה מסיקה. הרי שבית דין יורדים לנכסיו, מעמידים אפוטרופס וקויצר ובויצר וגוידר ומויסק, ומוכר את הפירות, ולוקח את הכסף, מניח את זה בבנק, ואחר כך כשיחזור השבוי, ייתנו לו את הכסף, כדי שלא הבן אדם לא יפסיד את השדה שלו. ואחר כך מורידים קרוב לנכסיו. אחר כך מכאן וילך מורידים את הקרוב שלו לנכסים שלו שיאבד את השדה ויקבל את חלקו כאריס. שואלת הגמרא, אפשר הרי להניח את האפוטרופוס שכל פעם יהיה פה? הרי האפוטרופוס זה בחינם, בשביל מה צריכים להכניס מישהו לקבל חלקו כאריס? ולא כי האפוטרופוס לא אלום. אומרת הגמרא, האפוטרופוס לדקנון לא ימקמינן. בית דין לא ימצא האפוטרופוס שיסכים לעשות את זה, כי הרי אנשים חושבים ככה, כי אם זה ליתומים קטנים, אז יש הרבה קופצים לעשות את המצווה, הם רוצים להתמנות כאפוטרופוס על נכסי יתומים. אבל פה שמדובר באנשים, בן אדם מבוגר, לא חושבים אנשים שזה מצווה, אז לא ימצאו אפוטרופוס אחד שירצה לעשות את זה, ולכן מחפשים אחד קרוב שהוא ראוי לרשת הנכסים האלו, אם והיה שהשבוי לא יחזור, ואז יהיה לו אינטרס לעבוד. אומר רבונה, אין מרין קוטון לנכסי שבוי. אפילו שהקוטון הזה ראוי לרשת אותו, את השבוי הזה, לא מורידים קרוב. וכמו כן, לא יקורב לנכסי קוטון. הגמר תקף תפרש, זאת אומרת, הקרוב שראוי לרשת את הנכסים האלו יחד עם הקטן, לא מורידים אותו לנכסי הקטן הזה, לאבד את זה, לאכול את הפירות, כי אנחנו חוששים שמה זה שירד, יאמר אחר כך שהוא ירצה לרשת הנכסים האלו מקרובו. אז מורידים יותר טוב בן אדם זר שאין לו את הטענה של ירושה. ולא יקורב מחמס קורב לנכסי קוטן. תקף הגמרא תאמר מה זה. אומרת הגמרא, אין מוריד קוטן לנכסי שבוי. דילמה מפסידו. ייתכן, היות והקוטן לא יודע לטפל בשדה, הוא יחסל את השדה, פשוט יזיק לו. ולא יקורב מחמס קורב לנכסי קוטן באחי מאימה. כלומר, שמעון אחי ראובן מהאימא, אותו אימא. וראובן, אחיו של הקוטן מן האבא. אז אפילו ששמעון לא יכול לטעון שנכסים אלו נפלו לו בירושה, שהרי הוא לא יורש את אביו של הקוטן הזה, שהוא היה בעל הנכס. מכל מקום יוכל אחר כך לומר שהוא היה שליחו של ראובן, אחיו מנהם, שהוא ירש אותה מאבא, שגם היה האבא של הקוטן, שהיה בעל הנכסים. ולכן לא מורידים אותו לנכסים האלו. וכמו כן, לא קור אוהב לנכסי קוטן, כמדי למוכה, עושה להחזוק כבי. כלומר, שיש הלכה בבסרה, שבן אדם שמחזיק בשדה ואוכל את הפירות, כלומר, יושב בשדה במשך 3 שנים, כמיניק בלבטים, לא יוכל אחר כך מישהו לערער עליו. זאת אומרת, הוא נאמן לטון שהוא קנה את השדה, גם אם אין לו שום שטר על הקרקע. אלא אם כן, היה מחאה באמצע 3 שנים, כלומר מישהו מחא, שזה שלו. אבל אם אף אחד לא מחא במשך 3 שנים, אומרת הגמרא שמה שהיהודי הזה אומר, הנה אני ישב כבר 3 שנים, אם אתה תאמר שזה שלך, למה לא דיברת מילה? אז הגמרא אומרת ככה, הקטן הזה לא יודע למחות, הוא לא יודע את הדינים שהוא צריך למחות, הוא לא יודע למחות. אז במילא הקורב הזה יישב שם 3 שנים, ואחר כך הוא יטען שזה שלו. הרי אי אפשר למה ככה, כי הקוטן לא ידע למחות, ולכן לא מורידים אותו. אבל באמת כבר מעוררים הראשונים, שבאמת היא ההלכה היא קוטן שלא ידע למחות, אז באמת אי אפשר להחזיק בקרקעות שלו. וכאן משמע, היות והקטן לא ידע למחות, נמצא שהבן אדם הזה שיושב שם, יועיל חזקתו לתפוס את הקרקעות. הרי זה באמת לא מועיל. כי היות ואי אפשר למחות, אז החזוקה של 3 שנים זה לא חזוקה. זה כבר מקשים הראשונים. אומר רובש, מה מנו מדרב הונה? משמע מכך שאומר שלא מורידים קרוב לנכסי קטן, שמה יחזיק בהם ואיתן לירושה, אבל מורידים בן אדם זר, ולא חוששים שאיתן שהוא קנה את זה מהאבא של היוסם הזה, של הקטן הזה. משמע, אין מחזיק בנכסי קוטן, שבן אדם שמחזיק בנכסים שנפלו לקוטן בירושה, לא נאמן לטעון, אבא שלא מכר לי את זה, אפילו שישב שם 3 שנים בפני הקוטן. זה מה שדיברנו. רש"י אומר כאן, שאם איתן זה שמחזיק, איתן שאבי הקטן מכר לו את הנכסים, ויביא עדים שישב שם 3 שנים, ואבא לא מיכה, וזה כן יועיל חזקתו, כי האבא לא מכה נגדו. אבל אם הקוטן לא מיכה בו, זה שהקוטן לא מיכה, זה לא אומר שום דבר שזה שלך. קודם כל, הקוטן לא ידע שהנכסים של אביו, הוא לא ידע שצריך למחות, הוא לא ידע איך למחות, ושתיקת הקטן לא מועילה שום דבר למחזיק בשדה. ואפילו יגדיל, ואפילו אם יגדיל הקטן אחר כך, אחרי שירד המחזיק לתוכו, והגדיל, החזוק לא מועילה. זאת אומרת, אפילו שהמחזיק הזה ישב שם 3 שנים אחרי שכבר הגדיל הקוטן, החזוק שלו זה לא חזוק. למה? כיוון שירד המחזיק לתוך השדה בזמן שהיורש היה קטן, והרי קוטן לא בקי בנכסי אביו, לא ידע היורש מעולם שהשדה הזה הייתה של אביו ושהוא ירש אותו, ולכן גם אחרי שהגדיל לא ידע שיש לו למחות במחזיק, אפילו אם שתק הרבה שנים. ההוכחה הזה לא אין ההוכחה משתיקתו לטענת המחזיק. אז מזה שאתה רואה שרבונו חושש שהקרוב יחזיק בשדה שלא כדין, ואילו בבן אדם זר הוא לא חושש שיחזיק בנכסים אחרי שיגדיל הקטן, מן הסתם הוא סובר שלא תועיל חזקתו של המחזיק אם ירד לנכסים בזמן שהיורש קטן, אפילו שאחר כך יגדיל. ולא יאמרון שלא מורידים קרוב לנכסי קוטן אלו באח דאב, באחיו של אותו קטן מאביו, כיוון שיוכל אחר כך לטעון שנכסים אלו נפלו בחלקם מירושת האב. אבל באח דאם אחים מן האמא ולא מן האבא לסלמבו, אז אין מה לטעון, אין חשש שיאמר ככה, וכי דאב בנם לא יאמרון אלו בארץ, רק לגבי קרקעות, שהיות ואין עדים מצויים, שנפלו בחלקו של הקטן ביריש, אבל בבתים, היות ויש קול, יש שכנים שיודעים שהבתים האלו היו של הקטן, אז מאלה אין חשש שהוא יאמר אחר כך שזה שלו. ובארץ אינם אלוהי המון, גם בשדות אלו דלוי עובד איתדש, לא עשו שטר חלוקה, אבל עובד איתדש, אם עשו שטר חלוקה וכתבו כל אחד מה הוא מקבל, כל איסלי, כל אחד יודע את הכל, שהשדות האלו של הקטן. אבל למה זאת אומרת הגמור ולוי, לא ישנו אח את האבא, ולא ישנו אחד אימא, לא ישנו ארסה ולא ישנו בתה, לא ישנו עובד איתדה ולא ישנו לא עובד איתדה, לא מחסינן, לא מורידים קרוב לנכסי קוטן. אומר רשי למה? כי גם אחיו מנהם יוכל לטעון שהנכסים שלו, הוא יטען שהנכסים היו של אמו, רק היא הכניסה את זה לאוביב של הקוטן בתורס נכסי מלוג, ולכן ישב שם האב ואכל את הפרס. אבל אחרי זמן מת אבי הקוטן מחי האם, נמצא שהאימא בחזרה ירשה את זה, קיבלה את זה בחזרה, אחר כך מת האם, אם כך, אז הוא והאח הקטן יושים את כל הנכסים. ואם ירד האח לנכסי הקוטן ויחזיק בהם, הוא עלול לטעון שהם חילקו את ירושת האם, ונכסים אלו נפלו בחלקו. אומרת הגמרא, האי סבתא היה זקנה אחד, אבל התלס בנוסי שלוש בנות, השתבו האי וחד הברות. נלקחה בשבי הזקנה יחד עם בת אחת, נשארו שניים, אי דחתה את בנוסי, שכי וחודם מנהי. אחד מהם נפטרה, ושופקי ינוקה, והיא השאירה בן קטן. ושלושת אנשים האלו לא היו להם בעלים. אז נמצא שיש עכשיו אישה אחת, בת אחת, ואילו ילד אחד מהבת השנייה, והאימא והבת השנייה, אנחנו לא יודעים איפה הם, מה קרה איתם. אומר הבעיה, איך הנבט, מה נעשה עכשיו עם הנכסים, הקרקעות של אותה זקנה? לא הקמינו לנכסה ביודד האחסה, האם ניתן את כל הנכסים בידי האחות, שהיא ביתה של הזקנה, שהיא ראויה לרשת אותה? אי אפשר לומר ככה. דיל משכי וסבתא, שאם הזקנה מתה, נמצא שהנכד הקטן גם יורש חלק מהנכסים, כי הבן יורש את אביו ואת אמו, ואם כך, אם רק הזקנה מתה, נמצא שהנכד יורש את החלק של אמו, שזה שליש מנכסי הזקנה. אם גם אחות אמו מתה, נמצא שהשליש שלה מתחלק בין שני האחיות, היות ולא השאירה צצאים האחרת. ונמצא שהנכד יורש חצי מהשליש הזה, חוץ מהשליש הראשון שירש מאמו. ודיל משכי וסבתא, אז אומר הבא, איך נעשה? האם נעמיד את כל הנכסים בידי האחות שנשארה? דיל משכי וסבתא, אם הסבתא נפטרה, אז הנכד הקטן גם יורש. ואין מוריד קרוב לנכסיקות. זאת אומרת, אפילו שהאחות אינה ראויה לרשת את הקטן עצמו, אבל היא ראויה לרשת יחד איתו את הזקנה. אז אם כך, אומר המאירי, שיש חשש שהיא תיתן אחר כך, שהנכסים האלו נפלו בחלקה מהזקנה. נו, הקמינו לנכסה ביד דיינוקה, חצי מהנכסים נשים את זה ביד הקוטן, זאת אומרת, נעמיד אותו ביד הקוטן הזה, הנכת, וחצי ביד האחות. דילמה לשכי וסבתא, ייתכן שהיא לא מתה. אם היא לא מתה, הקוטן אין לו חלק בנכסים, כי הוא לא יורש, אין לו ממי לרשת, הרי היא לא מתה. ואין מורין קוטן לנכסי שווי. זאת אומרת, אם אתה תאמר שכן נותנים לו לקוטן הזה, נמצא שאתה מוריד את הקוטן לנכסי סבתו, הרי אי אפשר להוריד קוטן לנכסי שווי אם היא לא מתה. אמר הבא, איל כוח פלגי אביני ללאחס, חצי מהנכסים נותנים לאחות שנשארה, כי אם מתו הזקנה והאחות שלה, אז פשוט שהיא יורשת חצי מנכסים. אם לא מתה הזקנה, אז נמצא שהזקנה יש לה את כל הנכסים, אף אחד לא יורש אותה, ולא לקורטן, ומורידים קורב לנכסי שווי. ואידך פלג לגבי חצי השני, ייתכן שזה שייך לקוטן, אז אנחנו שמים אפוטרופוס, כמו ששמים כל פעם אפוטרופוס לקוטן, מתפין לאפוטרופוס לינוק, שהוא יטפל בזה. אומר רשי שאי אפשר להוריד את הקטן עצמו לחצי השני, שאם הזקנה והאחות שנשבט לא מתו, נמצא שהורדנו קוטן לנכס שווי שלא יקדין. רובה אומר, מי גדה מקפין לאפוטרופוס לפלגה, מקפין לאפוטרופוס לאידך פלגה. כלומר, היות וכבר מעמידים אפוטרופוס לחצי מנכסים, כבר מעמידים אותו גם כאפוטרופוס, גם לחצי השני. לסוף שומו, אחר כך הגיעה הידיעה מפי עדים, ששכי וסבתא שמתה הזקנה. אומר אביי, תלסי יביא לי לאחסה, שליש מנכסי הזקנה נותנים לאחות שנמצאת לבנינו, שזה החלק שירשה מהאימא, ותילסי אביני לילי נוקה, שליש נותנים לקוטן, שזה החלק שיורש בוודאי, ואידך תילסי, מתוך השליש האחרון, שזה שחלקה של האחות השבויה, יאבינן דמקה לאחסה, נותנים שישית, שזה חצי מהחלק הזה, לאחות שנמצאת כן, ואידך דמקה, השישית האחרת, מקמיני לאפוטרופה לילי נוקה, נותנים את זה לקטן, אבל מניחים אפוטרופה שיתפל בזה בשישית הזה. רבו אמר, מי גדם מויקם אפוטרופה לדנקה, היות ומעמדים אפוטרופס לשישית האחת, מקמינים נם אפוטרופה לידך דנקה גם לשישית השנייה, ולא נותנים את זה ביד האחות. ספר את הגמורה מרי בר איסק, אז איסק הזה נפטר, הוא השאיר את מרי. עושה לי אחר מבי חוזר, יום אחד בא אליו אדם אחד מבי חוזר, והוא אמר לו שהוא אח שלו. מה היה? איסק הזה היה בבי חוזר לפני הרבה שנים עם מרי, ונשא שם אישה, וילדה לו בן, והוא גדל שם. אחר כך מרי חזר לכאן, ועברו כמה שנים, והוא נפטר, והשאיר את, זאת אומרת, איסק נפטר, והשאיר את מרי הבן שלו. עכשיו בא יהודי אחד מהמקום הזה, בי חזור, והוא אומר למרי, אני אח שלך, אתה יודע מזה? אני אח שלך. אומר לי, אם כך, פלויג לי, ואם כך, אתה צריך לתת לי חלק מהנכסים של הירושה, שהאבא נפטר, איסק נפטר. אומר לי, אמר לו מרי, לא ידענו לך, אני לא מכיר אותך, מי אתה? זאת אומרת, אפילו שידע שיש לו אח קטן, אבל עכשיו הוא לא הכיר אותו, הוא גדל עם זקן. עוז לקמד ערב חיסדה, אומר לי, שפק אומר לך, כי כתוב שנאמר ויקר יוסף וסכו והם לא הכירו, מלמד שיוסף לא יחצים הזוק, ובבחסים הזוק, ולכן מרי יכול לטעון שלא מכיר אותך. וואי, אתה היית ילד קטן כשעזב אותך, ובאיך הזו, עכשיו אתה בא מישהו מגודל עם זקן, הוא באמת לא מכיר אותך. אומר לי, אמר רב חיסדה לאותו אח, זיל, איזה סעדה דאחיואת, לך תביא עדים שאתה אח שלו. אומר לי, אמר לו, אח, תדע לך, איס לי סעדה, יש לי עדים שאני אח שלו, ודח למיניהם, מפחדים ממרי הזה, דגברה לימי, הוא בעל זרוע, מפחדים ממנו, הוא בן אדם קשה. אומר לי, אמר רב חיסדה, אם כך למרי, זיל, אנט, איזה סעדה לב אחיך, לך אתה תביא עדים שהוא לא אח שלך. אומר לו, מרי לרב חיסדה, מה דין האוכר, אני צריך להביא ראיה שאני לא אח שלו? הרי הוא רוצה להוציא ממני נכסים, אז הוא מוציא ממני המוציא מחברו, עליו הראיה, הוא צריך להביא עדים שאני כן אח שלו, מה פתאום אני צריך להביא עדים שאני לא אח שלו? אומר לי, אמר לו רב חיסדה, היות ואתה אדם קשה, אוכל דיינין אלוך ולכל אלים מדי חברך, אני דן ככה לכל האנשים האלימים שאתם צריכים להביא, היות ואנשים אחרים מפחדים לבוא להעיד. אומר לי, אמר מרי לרב חיסדה, סוף סוף, בוא נגיד שיבוא עדים. הרי לא יועיל העדים, כי הם ממילא יגידו, אם אתה אומר שאני בן אדם אלים, אז עושה סעדה ולא מסעדה. הם לא יגידו שאני כן אח שלו, הם יגידו שאני לא אח שלו. זאת אומרת, הם ממילא מפחדים ממני, אז ממילא זה לא יהיה העדות כמו שהוא חושב. אני ממילא אקבל את כל הנכסים. גם אם נאמר שהוא טוען כפי טענתו שאני אח שלו. כי הרי לפי טענתך שאני כבר אלים, יפרדו ממני העדים. מה יש לך מזה שאני אביא עדים? אומר לי, תרתי לא יאהבת, זה לא צריך לחשוש, שגם, זאת אומרת, זה שבן אדם לא בא ולא מעיד מפחד ממך, זה אני יכול להבין. אבל גם שכן יבוא ויעידו עדות שקר, זה אנחנו לא חוששים. לסוף, עושה סעדה דאחור, באו עדים והעידו שהיהודי הזה אכן אחיו של מרי. אומר לי, אמר האח לרב חיסדה, ליפלג דינמה מפרדסי ובוסטנה לשוסל. הוא שתל קרמים, פרדסים בקרקעות היבושה, צריך לתת לי חצי מהשבח. עומלה אמר רב חסדי שפק, עומל הוא צודק. נזנה הניח בנים גדולים וקטנים, אחד שנפטר והשאיר בנים גדולים וקטנים, והשביחו גדולים מסנחוסים, השביחו לאמצע, אחר כך צריכים לחלק גם את השבח בין הגדולים, לבין הקטנים שם מדובר באחים שעדיין לא התחלקו בירושה, והגדולים השביחו את הנכסים בסתם, ולא ייתנו שמשביחים על דעס שכל השבח יהיה לעצמם, אז במילא השביחו עבור כולם, וכן אומר רבה, השביחו לאמצע. אומר לה, הבעיה, מי דומה? הרי הנידון דומה לראיה, למשנה. אוסום, גדולים גם קטנים יודע, הבנים הגדולים ידעו, מזה שיש ילדים גם קטנים שיש להם חלק בנכסים, וכמו אוכלה, אז במילא כשהשביחו את הנכסים, כבר השביחו את זה גם כן עדיין את האוכל שיתנו לקטנים את חלקם. אוכל, כאן בעניין שלנו, מי יודע, האם ידע מרי, בשעה שהוא שתל את הקרמים והפרדסים שיש לו אח דלאכל, שנאמר שהוא מחל לו את חצי השבח? ייתכן שאם היה לה שיש לו אח, אז הוא היה עושה את השבח הזה, עדיין את האוכל, שגם יהיה בשבילו. אז לכם, באמת, יש ראשונים שמקשים קושה מאוד חזקה על הגמורה הזה. הרי הראשונים אומרים, כך משמע מהגמורה, שמרי ידע שיש לו אח. הוא ידע שיש לו אח, רק הוא אמר שהוא לא מכיר אותו היות ויש לו זקן. אז אם הוא יודע שיש לו אח, אז זה כן עדיין את האוכל. כי הרי הוא ידע, היה צריך לדעת שביום מן הימים יבוא אח ויתבע את שלו. אז אומרים ראשונים שיתכן שבשעה שהוא השביח את הנכסים, חשב שהוא כבר מת וכדומה. היגלגל מילסה התגלגל פסק ההלכה של רב חסדי ומוטה לקמי דרב עמי. אומר לה, אמר רב עמי לתלמידים, גדולים מזו. אמרו, אפילו יותר מכך, זאת אומרת, במקום שיש ספרה גדולה יותר שהיורד ישביח עבור הבעלים ולא יטול כלום. זאת אומרת, בקרוב שיורד לנכסי שבוי, ויודעים שהבעלים יכולים לחזור כל רגע ולטול את הנכסים, גם כן אמרו, שם אליהם כאוריס. אשתדידי לא יבין אלי, זאת אומרת, עכשיו למרי שעבד והשביח את הנכסים, עדיין תדעוך שהנכסים הם שלו, אי אפשר, הייתכן שלא ניתן לו חלק כאוריס בשבח שהוא השביח בחצי של אחיו, כלומר, עמד טען שבחצי הזה שרב חסדי אמר שהוא צריך לתת לאחיו בחצי של השבח, בחצי הזה מגיע למרי כדין אוריס. הדרו אורו לקמי דרב חסדי, אז הביא את הקושיה הזה לפני רב חסדי, אומר לה, אמר רב חסדי, מי דומה? אוסם ברשוס נוחס, בקורף שירד לנכסי שבוי, זה הרי בזמורין נויס הזה ברשוס, ולכן תקנו שיקבל דינו כאריס, אוכל לאו ברשוס נוחס. הרי פה זה היה שלו ברשוס, כי היה צריך לקחת רשות מבזן לרדת לנכסי אביו, היה צריך להגיד שיש לו אח, ולכן הוא לא מקבל חלק מהשבח כדין אוריס. ואוי, אפילו אם נאמר שלו, היה צריך לקבל רשות מבזן. מכל מקום, כאן אצלנו לא היו מתרים לו לרדת, שהיות ויש לו אח שהיה קטן, ואין מוריד קורב לנכסי קוטן, הרי יש לנו דין שאי אפשר להוריד קורב לנכסי קוטן. ויוד לאח שלו הקטן יש גם חלק בקרקעות, נמצא שמרי היה בבחינה של קורב לנכסי קוטן. אז הוא לא בדין הזה שאמרו שהוא מקבל כאוריס. עדרו אלה קמי דרב עמי, עומר לה, מה רב עמי, לא יסיימו קמי דקוטנו. אכן, לא אמרו לי שהאח הזה היה קוטן, ואם היו אומרים לי, הייתי מסכים באמת לפסק דינו של רב חסדי.